שלום וברכה, אנחנו ממשיכים בספר נתיבות עולם, נתיב הייסורין. מת רבנו המהר"ל מפראג, ואנחנו בפרק א' של נתיב הייסורין, במהדורת ברקוביץ', זה בעמוד תו צדיק ה'. כן, אנחנו כבר התחלנו את הפרק, כך שאנחנו באמצע פרק א'. ולפיכך, לא, אולי דיבור מתחיל אבל, כן. ולפיכך אמר, בעמודה השמאלית, ולפיכך אמר שאם לא יוכל לתלות בביטול תלמוד תורה, זאת אומרת, שביטול תלמוד תורה ראוי על זה הייסורים ביותר, שהייסורים גם כן הם חיסרון כמו שאמרנו. אז כלומר, ראינו שאם האדם באים עליו ייסורים, דבר ראשון, יפשפש במעשיו, לא מצא, יתלה בביטול תורה. מה ההבדל בין מעשיו לבין ביטול תורה? מעשיו כמונה חטאים, והחטא הוא חיסרון מהותי באדם, זה קלקול של האדם, לעומת ביטול תורה, שזה חסרון מעלה. אז זה לא אותו סוג של חיסרון, ולכן ראוי לחפש את ה... ייסורין, כלומר שגם הם חיסרון באדם, לחפש במה שיותר קרוב אל החיסרון, שזה החטא. אבל לפעמים זה לא רק זה, אלא יש חיסרון נעלה יותר, חסרון מעלה, שהוא לא קנה את המעלה של לימוד תורה, וגם שם יכולים להיות הייסורין, והתלמוד המשיך ואומר, שאם לא מצא, יתלה בייסורין של אהבה. נכון? ככה ראינו. אז בואו נראה את דברי המהר"ל על ולפיכך אמר, שאם לא יוכל לתלות בביטול תלמוד תורה, שביטול תלמוד תורה ראוי על זה, הייסורין ביותר. שהייסורין גם כן, הם חיסרון כמו שאמרנו. כלומר, חיסרון דבק בבעל חיסרון. וראוי הייסורין אל האדם שהוא חסר תורה, שהוא השלמת האדם, ולפיכך יש יותר לתלות בביטול תלמוד תורה, ממה שיתלה בייסורין של אהבה. אבל אם לא יוכל לתלות בתלמוד תורה, בוודאי הם ייסורים של אהבה. עד כאן ברור? טוב. מה לא? מה לא, לא, לא ברור זה לא קושיה. מה לא ברור? זה מצער מאוד. טוב, אבל אין מה לעשות עם זה. כי אם היית מקשה ואומר, זה לא ברור, אני לא מבין את זה, את הנקודה הזאת, בגלל שיש לי קושיה, אז אני יכול לענות. אתה אומר, לא ברור, אני לא יכול לענות על שאלה כזאת. זה המשך ישיר של מה שלמדנו בשבוע שעבר. נכון? כן, זה לא רק צריך להיות, זה באמת כך. כלומר, אתה זוכר בוודאי שדיברנו על הסוגיה במסכת ברכות, על אדם שבאים עליו ייסורים, נכון? מה הוא צריך לעשות? מה לחפש? מה עשיו? ואם לא מצא? ואם לא מצא? ייסורין של אהבה. בסדר? אז עכשיו, למה ההדרגה הזאת? ייסורין הם חיסרון באדם, נכון? כן או לא? יפה. חטא זה גם חיסרון. לכן, אם יש חיסרון, צריך לחפש איפה החיסרון. כלומר, יש לו ייסורין, מן הסתם יש חטא. חיסרון, דבק בחיסרון. אבל יש אדם שאין לו חטא. אז במה יתלה? לא בחיסרון במובן של קלקול המציאות שלו, אלא חוסר השלמת האישיות שלו. מה משלים את אישיות האדם? תלמוד תורה. ולכן יכול להיות גם שראוי לו החיסרון של ייסורין בגלל חסרון השלמתו. עד כאן זה ברור? אז זה בדיוק מה שאמרנו מקודם. מה לא היה ברור? זה מה ההבדל? שעכשיו הקשבת. מה? מה אתה אומר? לא, לא, זאת אומרת, ייסורין של אהבה זה רק אם לא מצא. לא, הוא לא חיפף, הוא לא מצא באמת. לא, מה פתאום? זה ראינו גם שיש מחלוקת המוראים, מה נקרא ייסורין של אהבה? האם ייסורין שאין בהם ביטול תורה, או ייסורין שאין בהם ביטול תפילה, או לפי רבי יוחנן, שגם ייסורין שיש בהם ביטול תורה ותפילה, יכולים להיות ייסורי אהבה. כן? כבר ראינו שלוש דעות בזה. מה אתה זוכר? טוב. אבל אם לא יוכל לתלות בתלמוד תורה, בוודאי הם ייסורין של אהבה. למה? שגם דבר זה מצד חיסרון של האדם, שאין ראוי למעלה העליונה עד שימרק אותו מן החומרי על ידי ייסורין. כי הייסורין מסלקין את האדם מן פחיתות החומרי, עד שראוי האדם עד מעלה העליונה. ולפיכך נקראו ייסורין של אהבה, כי מצד שהשם יתברך אוהב אותו ורוצה לקרב את האדם אליו להיות דבק בו יתברך, ויש לאדם מניעה ועיכוב שאין ראוי לדבקות בו, לכך מביא השם ברך עליו ייסורין, למערק את חטאו עד שראוי לדבקות, ולכך נקראו ייסורין של אהבה. לא שהפירוש הוא בשביל אהבה הוא מביא עליו ייסורין, שוודאי דבר זה אינו. כן, לא ייתכן לומר שבגלל שהוא אוהב הוא נותן ייסורין. זה אכזרי לומר דבר כזה. ולכן הרמב״ם באמת לא כל כך מקבל את המושג של ייסורין של אהבה במובן הזה. כן, אלא שאומר, לא, יש חטא, עכשיו, על חטא לפעמים צריך מירוק, כדי להביא את האדם להיות ראוי לזיכוך העליון שנותן לו מעלה עליונה. כי בשביל אהבה, לא שהפירוש הוא כי בשביל אהבה הוא מביא אליו ייסורין, שוודאי דבר זה אין ראוי. רק שהשם יתברך אוהב אותו וחפץ בו, ומצד שהוא חפץ בו, רוצה השם יתברך לקרב אותו אליו, ואין לו המעלה הזאת. ולכך ממרק השם יתברך פחיתות חומר שלו, עד שהוא ראוי לדבקות, וזה מבואר. לכן לפעמים יש מה שנקרא תעניות, לא כדי לחפר על חטא, אלא כדי לזכך את הנפש. יש דבר כזה גם, כן? זה דבר נדיר, אבל זה קורה בכל זאת. שיטה טובה, לא? הייסורין זה מזכך את האדם, הוא יותר זך לאחר מכן. לא, מה שמקשה זה הפחיתות החומרית. ולפיכך אמרו אחר כך, אמר רב ואמר רב, אמר רב סחורה, אמר רב הונה, כל שהקדוש ברוך הוא חפץ בו, מדכאו בייסורין שנאמר, והשם דכאו, האמתי חסרה פה מילה, חפץ דכאו החלי. ומה שאמר הקדוש ברוך הוא חפץ בו, רצה לומר שהקדוש ברוך הוא חפץ בו להביא אותו אליו, ויהיה קרוב אל השם יתברך, ולכך השם יתברך מדכאו בייסורין, עד שהייסורין מסלקין וממרקין פחיתות שלו, אשר בו מצד החומרי, עד שהוא ראוי אל זה. יש באדם מסך. מסך שמונע את ההשגה בהירה. המסך הזה זה החומר. לא שהחומר הוא רע, לא מדובר דווקא על אבות או דברים כאלה, אלא מדובר על כך שהאדם נמצא במסך של ההכרה. אני אסביר את זה יותר בהרחבה. יש ארבעה חודשים ועוד שלושה שבועות ושעתיים ורבע. שאלת שאלה מתאימה, אז קיבלת גם תשובה מתאימה. עכשיו, אני רוצה קצת להרחיב לגבי השאלה שלך. יש, הרי הסיפור, הייסורים של הצדיקים, יש אנשים שהרי אין להם חטאים. ובכל זאת יש להם ייסורים. אז מאיפה זה בא? כן, זה השאלה של ספר איוב. כן, צדיק ורע לו. זה הדגם של הצדיק ורע לו, ייסורי הצדיק. ההגדרה של צדיק זה מי שלא חוטא. בסדר? זאת אומרת, זה הגדרה של צדיק. עכשיו, איוב, אין לו חטאים. כתוב מפורש בספר התנך, איש היה בארץ עוץ איוב שמו, והיה האיש ההוא תם וישר, ירא אלוהים וסר מרע. לא להתפלל, מי אמר שהוא חייב להתפלל? זה בדיוק העניין. כלומר, מבחינת העמידה שלו בדרישות המוסריות, איוב היה בסדר גמור. לא רק זה, אלא הוא אפילו היה מקריב קורבנות כל שבוע. כלומר, גם כלפי הקדוש ברוך הוא מסודר. כן, הוא נותן לקדוש ברוך הוא כל מה שמגיע לו. אפשר לומר, זה אדם סופר מסודר, יש לו הכל. יש לו... אני לא מבין. האם אדוני קרא את ספר איוב? מה, לא עבר עליך מעולם תשעה באב? בתשעה באב נהגו עם ישראל לקרוא את ספר איוב. לא, אבל בכל מקרה, לא ייתכן שלא למדת את ספר איוב, כי זה חלק מהתנ"ך. ולא ייתכן שאתה הרי למדת משנה ולא למדת תנ"ך מקודם. אז אם כן, ברור לי שכשאתה אומר שלא קראת את איוב, אתה מבלה. אז אני רוצה להזכיר השם לא צריך קורבנות, אז זה בכלל שאלה למה יש קורבנות, אבל זה שאלה כללית, זה לא קשור לספר איוב, זה אתה שואל בכלל למה יש קורבנות. לשם. מקריב, מה הבעיה? דרך מקריבים, לוקחים פרה, שוחטים, וזה. מה? מקריב את זה לעולה. כן. עכשיו, אם תרשה לי, אחרי כל העיכובים האלה, אני אזכיר לעצמי כמה פסוקים בספר איוב. בסדר? כתוב ככה, איש היה בארץ עוץ איוב שמו, והיה האיש ההוא, תם וישר, ירא אלוהים ושר מרע, והיה לו 3,000 צאן. ושבעת אלפי צאן הוא 3,000 גמלים. וחמש מאות צמד בקר וחמש מאות אתונות. ועבודה רבה מאוד. והיה האיש ההוא גדול מכל בני קדם. והלכו בניו, ויוולדו לו 7 בנים ו3 בנות. והלכו בניו ועשו משתה בית איש יומו. וקראו לשלושת אחיותיהם לאכול ולשתות עמהם. ויהי כאשר, הוא אומר שהוא לא יודע, ויהי כאשר שלמו ימי המשתה, והעלה עולות מספר כולם, כי אמר איוב, אולי חטאו בניי וברכו אלוהים בלבבם. ככה יעשה איוב כל הימים. בסדר? אז מה אנחנו יודעים על איוב? א', שהוא צדיק, ב', יש לו הכל. לא רק שיש לו הכל, כולם מסודרים אצלו. הבהמות מסודרות, העבדים מסודרים, הילדים מסודרים, ואפילו הקדוש ברוך הוא מקבל את הצ'ק השבועי שלו. כולם מסודרים. אפשר לסכם את כל מה שקורה לאיוב במילה אחת. יש. הוא מפוצץ בישות. ואז מה אומר? ואז ויהי היום, ויבואו בני האלוהים להתייצב על השם, ויבוא גם שטן בתוכם, ויאמר השם אל השטן, מה הוא אומר לו? לא. זה לא מה שכתוב, נו. אתה טוען שאתה לא למדת את איוב. לא, אז כנראה ש... אז אל תנסה להמציא. ויאמר השם אל השטן, מאין תבוא. מה זה מאין? מה חסר לאיוב? מרוב יש, עין, זהו, כלומר חסר לו עין. ואז בעצם באים עליו ייסורים. איוב מתלונן, בסוף השם נגלה אליו, ואז איוב אומר, עכשיו הבנתי. מה הבנת? שלא הבנת מקודם. הוא הבין שהייסורים היו ניסיון של הקדוש ברוך הוא להיכנס בקשר איתו. עד אז איוב היה חסום, זה מה שהשטן אומר אחר כך. החינם ירא איוב אלוהים, הלא אתה סחת בעדו. מה זה סחת? אתה שכחה, כלומר, הוא לא יכול לגשת אליך. סחת בעדו ובעד ביתו ובכל אשר לו מסביב מעשה ידיו, ברכת ומקנו פארץ בארץ. אז הוא לא מכיר אותך. אפילו הקורבנות זה סוג של מסך אצלו. ולכן, כשבאים הייסורים, זה כדי לקטוע חור במגן של איוב. כשקוטחים חור זה כואב. אז זה הייסורים. עכשיו זה יותר מובן, זה איסורין של אהבה. לא שיוב חוטא, אלא שחסר משהו בזהות שלו. הוא לא יכול לבוא במגע עם האלוהות. זאת גם הסיבה שבגללה הוא לא יתפלל. יפה. מתי הוא מתרפא, והשם שב את שבות איוב, בהתפללו בעד רעהו. בסדר? טוב. עכשיו, אחרי כל זה, אני חוזר פה למושג של איסורין של אהבה, כפי שהמהר"ל מבין אותו. עד כאן ברור? למה אתה צריך שאחרים יבינו? טוב. אה? שמעתם את השאלה שלו? או שאתם פתפתם ביניכם שם? כן. השאלה שאתה... אתה מוכן ל... סליחה, אני מעביר שיעור עכשיו. כן. אתה שואל שאלה יפה. האם ייתכן שיהיה קשר בין האינסוף לאדם בלי איסורין? כאן שאלתך? בלי איסורין. זאת השאלה שהוא שואל. התשובה, כן, אפשר בלי איסורין. שאדם יהיה פתוח אל השם. זאת אומרת, האיסורים באים בגלל שמשהו שהיה צריך להיעשות לא נעשה. אבל אם הוא נעשה, אז אין איסורים. זה מה שאומר רבי יוחנן, ששאלו אותו, חביבים עליך איסורים, אמר לא הם ולא שכרם. מה זאת אומרת לא הם ולא שכרם? זה אומר שאפשר היה להגיע לאותם ההישגים שהאיסורים נותנים, גם בלי איסורים. הדרך להגיע בלי איסורין, זה על ידי פתיחות. לא, פתיחות זה עניין, זה לא עניין שבפועל, זה עניין של גישה. זה גישה, גישה של פתיחות. שאדם פתוח להיות בקשר עם האינסוף. מובן. הוא היה פתוח, לכן הוא באמת אומר, לא היה צריך את האיסורין האלה. טוב. ובכן, רבי יוחנן קיבל איסורים, כן, באמת לא פייר. טוב, ואמר, שאם קיבלם, ואמר דווקא שקיבלן מאהבה. וזה, כי איסורים של אהבה הם להביא אותו אל המדרגה העליונה, שיהיה קרוב אל השם יתברך. כמו שאמר, כל שהקדוש ברוך הוא חפץ בו הוא מדכו. ולפיכך צריך שיקבל אותם מאהבה. כי אם אין מקבל אותם מאהבה, אין לו דבקות בו. ואיך יהיו איסורים של אהבה? יש שאלה לגבי איוב. הרי איוב כל הזמן מתלונן על האיסורים שלו. אבל בסוף הגמרא, המשנה במסכת ידיים אומרת, לא עבד איוב אלא מאהבה, שנאמר, הן יקטלני לא אייחל. ואמר שאם קיבלה מאהבה, שכרו הוא שיראה זרע יאריך ימים. זה הפסוק בישעיהו. יש לאדם להבין השכר הזה, מי שמקבל הייסורים מהאהבה. כי אלו שני דברים, כלומר גם הזרע וגם אריכות הימים, הם באים על ידי הדיבוק בו יתברך לגמרי, כי על ידי הדיבוק בו יתברך, כאשר מקבל הייסורים מהאהבה, לכך מקבל מן השם יתברך הברכה ממקור העליון, ודבק במידת יעקב שזכה לבנים וזכה לחיים. כי יעקב אבינו לא מת, כי הייסורים מסלקין אותו מן פחיתות החומר עד שהוא קדוש, ולכך זוכה לזרע קדוש ממקור העליון ולחיים והבן זה. מה זה המקור העליון? איזה מידה זו? ואמר, מה? ספירת היסוד בקבלה, כן. זה, כן, כן, בדיוק. נכון, זה מה שהוא אומר. נכון, והשם דקאו, חפץ דקאו החלי, יראה זרע, יאריך ימים. זה המשך הפסוק, נכון? בישעיהו פרק נון גימל, כידוע. ואמר, מה? נכון. אז זה לא בסדר. ואמר, מה? לא, זה לא בסדר, אני מסכים איתך, זה קושיה. ואמר, בלי גבה רבי יעקב בר אלי, ורבי חמה בר חנינה וכו'. מה הייתה המחלוקת? האם זה ייסורין של אהבה, זה שאין בהם ביטול תורה, או שאין בהם ביטול תפילה? וביאור זה, כמו שאמרנו, שהייסורין של אהבה הוא, כדי לעשות לאדם דבקות בו יתברך ולצרף הנפש. ואם כן, אין ראוי שיהיה ייסורין מביאים הריחוק מן השם יתברך, רק שיהיו מביאים הדבקות. וזהו שאמר כל ייסורין שיש בהם ביטול תלמוד תורה, אינם ייסורין של אהבה. וידוע כי תלמוד תורה הוא הדבקות שיש לאדם אל בורו, ודבר זה אין צריך לבאר שיתבאר מקומות הרבה מאוד. ולפיכך אי אפשר שיהיו הייסורין של אהבה כאשר יש ביטול תורה, שאז ייסורין גורמים לאדם הרחקה מן השם יתברך. וכן למאן דאמר כל שיש בו ביטול תפילה אינם ייסורין של אהבה, כי יש לאדם גם כן דבקות עם בורו על ידי התפילה, שהוא מתדבק עם בורו בתפילה. והבן המחלוקת. כן, קיבלתי מייל אתמול. אדם אומר, מאז שהתחילה המלחמה של שמחת תורה, אני לא מצליח להתפלל. ככה הוא אומר, לא מרגיש שזה ייסורין שיש בהם ביטול תפילה. והבן המחלוקת. כי ביטול תלמוד תורה, אף כי יש בזה ביטול תפילה, סוף סוף יש לו דבקות בו יתברך על ידי התורה. ויש לכל הפחות דבקות לשכל שלו עם השם יתברך. כלומר, מה שהוא אומר, לפי המאן דאמר שייסורין של אהבה זה שאין בהם ביטול תורה, זה לא אומר שאין ביטול תפילה. כלומר, יכול להיות שהוא לא יכול להתפלל, אבל ללמוד הוא יכול. מצד מה יש לו דבקות? מצד השכל. כי לנפש אין לו דבקות כל כך מצד ביטול תפילה. כיוון שיש אהבה וחיבור מצד התורה השכלית, די בזה. ונקראים ייסורין של אהבה. ולמאן דאמר שיש בו ביטול תפילה, אין זה ייסורין של אהבה, כי צריך שיהיה לאדם דבקות עם בורו מצד הנפש. כי התפילה הוא לנפש האדם, כי שופך נפשו לפני השם. וצריך שלא יהיה בייסורין ביטול תפילה. ואז אפשר לומר שהם ייסורין של אהבה. ולפי דעת שניהם, אין ראוי שיהיה בייסורין של אהבה, הריחוק והפירוד מן השם יתברך, ויש להבין מחלוקת זה. ביטול תלמוד תורה או ביטול תפילה. כי אלו שניהם הם הדבקות הגמור. וזה תמיד, וזה תבין ממה שאמרו, יהי רצון שיבנה בית המקדש במהרה בימינו, ותן חלקנו בתורתך. כי בית המקדש הוא לתפילה, ותורתך זה תורה. וזכר אלו שניהם ביחד, כמו שבארנו זה במקום אחר. זה מזכיר לי קצת את הסיפור, מדוע בעל התניה החליט, כשהבעל התניה היה צעיר, הוא התלבט האם לנסוע לווילנה כדי ללמוד תורה אצל הגאון, או ללכת למזריץ' כדי ללמוד אצל המגיד ממזריץ'. והוא אמר, תורה, אני כבר, ללמוד אני כבר יודע, להתפלל אני לא יודע, לכן הלך לחסידים. כן. מה? תפילה. לא, לא. בתפילה יש חיבור לנפש, בתורה יש חיבור לשכל. לימוד תורה זאת פעולה שכלית. לעומת, זה לא פעולה רגשית. זה נכון שיש לזה השלכה רגשית. אתה נהנה, זה ההשלכה. אבל זה כמו שאדם, נגיד, לא, עושה תרגיל במתמטיקה. זה שכל, זה לא רגש. אבל ודאי שהוא נהנה, הוא נהנה מזה שהוא מצא את הפתרון, מזה שהוא התייגע, אבל ההנאה היא היקפית, היא לא תוכית. לעומת זה בתפילה, עבודת התפילה היא עבודה רגשית מלכתחילה. מובן? אז זה שני דברים שונים, זה השכל וזה. למה, מה, 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 מה לא בסדר מה שאני אומר? אני לא אמרתי שאתה לא מרגיש שאתה נהנה כשאתה לומד. אני הדגשתי נקודה אחרת, שאני מבקש שלא תתעלם ממנה. יפה, טוב. זה תמיד קורה. טוב. מה שאתה אומר על לא בירכו בתורה תחילה, זה לא המהר"ל פה. זה בתפארת ישראל. כן. לא, לא. מה שהמהר"ל אומר על לא בירכו בתורה תחילה, היא הייתה הנאה שכלית, לא מחוברת לשם. לא רגשית. זה לא שהוא דרש שגם עם התורה יהיה רגש. לא, זה לא שעם התורה יהיה חיבור אל השם. להכיר שהתורה היא נעלה מצד שהיא מאת השם, ולא מצד שהיא חכמה. הבנת? תלו. עוד שם, אמר לרבי אבא, איפה זה שם? בברכות. נכון. איזה דף? תחשוב, איך אפשר לדעת באיזה דף זה? לא, יש דרך לדעת בצורה ודאית באיזה דף זה. יפה! כן? במקום לחלום, מה כתוב? ברכות, איזה דף? יפה, אתה רואה שאפשר לדעת. טוב, עוד שם, ברכות דף ה', אמר לרבי אבא, ברד רבי חייא בר אבא. אחי אמר רבי חייא בר אבא, אמר רבי יוחנן. אלו ואלו ייסורין של אהבה. כלומר, רבי יוחנן חולק על שני החכמים האחרים, על רבי יעקב ברידי ועל רבי חמא בר חנינא, שאמרו שאם יש ביטול תורה ותפילה, זה בטוח לא ייסורין של אהבה. ורבי יוחנן אומר לו, גם במצב כזה זה ייסורין של אהבה. שנאמר, כי את אשר יאהב השם יוכיח. ומה תלמוד לומר מתורת אחת אל עמדנו? הרי מה הייתה הוכחה שצריך שלא יהיה ביטול תורה? שכתוב, אשרי אדם, אשרי אנוש אשר תייסרנו יה, ומתורתך תלמדנו. כלומר, למרות שאתה מייסר אותו, הוא עדיין לומד תורה. אז רבי יוחנן מבין את הפסוק אחרת. הוא לא אומר שהוא לומד תורה, אלא דבר זה למדנו מתורתך. דבר זה למדנו מתורתך, קל וחומר משן ועין, שהוא אחד מאיבריו של אדם, עבד יוצא בהם לחירות, ייסורין שממרקין כל גופו של אדם, אינו דין שיוצא בהם האדם לחירות. עד כאן דעת רבי יוחנן. כלומר, מתורתך תלמדנו, למדנו מהתורה קל וחומר. ורצה לומר, כי מאחר שעיקר ייסורין של אהבה, הבאים על האדם כדי למרק ולזכך את האדם, אם כן, אף שיש בהם ביטול תלמוד תורה או ביטול תפילה, סוף סוף הייסורין ממעטין וממרקין את האדם. ולכך, בין כך ובין כך, הכל הוא ייסורין של אהבה. וכאמר, אם כן, מה תלמוד לומר ומתורתך תלמדנו? כן, הרי זה הקושי הזה מאיפה ש... האמוראים האחרים למדו. ומה מאוד נראה רחוק מדרש זה ללמוד קל וחומר משן ועין שהעבד יוצא לחירות, שהייסורים ממרקין כל גופו של אדם. אבל הדברים הם ברורים ואמת. ממה שבארנו למעלה, כי הייסורים של אהבה מסלקין וממרקין הנשמה, שיש לה דבקות אל הגוף, שכאשר אתה ונתה אחר הגוף שממנו החטא, יש לו כפרה לידי ייסורים, שממעטין הגוף. וראיה לזה כי העבד שהוא בעל חומר. אז עכשיו הוא מסביר מה זה הקל וחומר הזה בשן ועין. העבד הוא בעל חומר, וכמו שאמרו על העבדים, שבו לכם פה עם החמור. עם הדומה לחמור. כי כל עבד הוא כמו בהמה נחשב. ויותר גרע העבד לעניין זה מן הגוי. שהרי העבד אין לו ייחוס אחר האב. ולכן הגוי. כי יש לו ייחוס כמו אדם שיש לו ייחוס. הרי העבד נחשב כמו בהמה שהיא חומרית. למה כתוב פעמיים שהיא? טעות דפוס, כן. לפי העיקרון שאנחנו משתדלים למצוא טעות דפוס אחת לפחות בכל עמוד במערל. לא תלוי במהדורות. מה? לא, אין לו, יש לו אבא ואמא, אבל אין לו ייחוס. זאת אומרת שהוא לא אסור בקרובותיו. כן, בגלל שאין פה ייחוס, כלומר זה לא, אין משפחה, זה פירוק מוחלט של ה... נכון, עכשיו הוא נהיה עבד, אז עכשיו הוא כבר לא חופשי, זה נכון. מה? מדבר על עבד כנעני, כן. אז זה יותר גרוע מהגוי, כי הגוי יש לו ייחוס. אבל, טוב. גוי שנהיה עבד, הוא הופך להיות חייב במצוות כמו אישה. כן, נכון. טוב, בסדר, זה מה שחכמים גזרו, גזרו, בסדר. וכמו... עבד, נכון. נכון. העבד יותר טוב מצד המצוות. שעבד חייב במצוות, והגוי לא. אז הוא מסביר, יש צד של מעלה לגוי, יש צד של מעלה לעבד. בסדר? וכמו שאמרו, אתם מבינים כמה שזה נורא העבדות. איזה יופי שהיא בטלה מן העולם. וכמו שאמרו במסכת נידה פרק כל היד, והנהו מייקה סברה, שבו לכם פה עם החמור, עם הדומה לחמור. ודברים אלו מבוארים, ובארנו אותם בכמה מקומות, שהעבד נחשב חומרי. וכאשר מפיל שן עבדו, או מסמה האדון עינו, ומחסר לו איבר מגופו, וממעט אותו מגופניות. ראוי שיהיה יוצא מן העבדות ויהיה בן חורין. כאשר האדון, שהוא סיבה לעבדות העבד, מפיל שינו, מסמא את עינו, ממעט את גופו שהוא עבד בשביל הגופניות שבו, והרי ממעט אותו מן הגופניות, ולכך יוצא בזה לחירות. קל וחומר, ייסורין, שנמרקין כל גופו של אדם שיוצא בהן לחירות. כלומר, שכבר נתמעט הגוף שנטע אליו החטא הזה, ובזה יוצא לחירות מה שנתקל במצודת החטא, בשביל חטאו ויצא לחירות, וקל וחומר גדול מאוד זה, למי שמבין דברי חוכמה. כלומר, זה לא סתם איזה קל וחומר פורמלי, זה קל וחומר מהותי. אגב, זה מתחבר למושג של הרב קוק, העבדות החטאית. יש ביטוי כזה ברב קוק, בכמה מקומות בורות התשובה, שהחטא הוא עבדות. כלומר, החטא זה מרחיק את האדם מהחירות הפנימית שלו. אז זה, מה? לא, גם בלי מחור. כן, עצם הילחדות של האדם בחטא, שהחטא הרי לא ראוי לאדם, אז הוא הכניס את עצמו למערכת שמשעבדת אותו. ליוצא לפי זה שמה זה לחזור בתשובה, זה לשוב אל החירות שלו, הפנימית. שן זה גם, זה המעטה של הגופניות שלו. יש אגב 24 ראשי איברים, זה לא רק שן ועין. מה שכתוב בתורה שן ועין, זה דוגמה, יש 24 ראשי איברים. כן, גם אם הוא מחסר את האצבע. זה. כן. כן, כן, בדי. כלומר, החטא מרחיק. כל חטא. כל חטא. אז לפי המהר"ל, זה לא שאין חטא בכלל. איסורין של אהבה, זה מפני אהבת האדם שהקדוש ברוך הוא ממרק את חטאו. לא, לא, לא. זה, כן, אבל יש סוגים שונים. יש חטא שהאיסורין הם פרופורציונליים לחטא. זה האיסורים על חטא. ויש איסורים לא פרופורציונליים לחטא. כלומר, חטא קטן והאיסורים גדולים. הסימן שזה כדי לזכר אותו. אבל אם לא היה חטא בכלל, זה לא היה קורה. כן. אבל זה חטא קטנצ'יק. החטא הקטנצ'יק יכול להיות מהותי, זאת אומרת חיסרון בזהות, כמו אצל יוב, שהוא לא מתפלל. ומה שאמרו שם אחר כך, רבי יוחנן חלש על לגבי רבי חנינה, אמר לך, הבין עליך איסורין, אמר לך, לא הן ולא שכרן. דשמעינן מזה שאין האיסורין חביבים. אז יכול, אתה אומר איסורין של אהבה, אהבה זה חביב. דבר זה לא יקשה כך. כי בוודאי יש לצדיק לדאוג שלא יוכל לעמוד באיסורין. ויעשה כמו שעשה איוב. ומפני כך אמר לו הן ולא שכרן, אם אפשר שיהיה פטור מהן. אבל בוודאי ובוודאי חביבים וחביבים כאשר סובל אותם, כי הם זיכוך הנפש עד שמביאים לדבק האדם אליו יתברך. כי הרי מה העניין? אם הוא אומר לא הן ולא שכרן, סימן שיש שכרן. זאת אומרת שאדם לא צריך לבקש איסורין, אבל אם כבר הם באו, שישתמש בהם. לא, שישתמש בהם. שינצל את מה שהאיסורין עושים.
בגלל השכר?
זה השכר. כלומר, ניצול האיסורין זה שכרן. לא, דווקא על זה רבי יוחנן לא הסכים. אחרים כן, אבל הוא לא הסכים. כן, זה לא רבי אלעזר ברבי שמעון. ובכן, רבותיי, סיימנו את פרק א', אז מה נעשה עכשיו? יפה מאוד, פרק ב'. בפרק כמה דברכות, מה? למה אתה שואל איזה דף? אתה יודע איזה דף זה. מה אתה רוצה ממנו? טוב, בפרק כמה דברכות, תניה, רבי שמעון אומר, שלוש מתנות, אצלנו כתוב טובות, נתן הקדוש ברוך הוא לישראל, וכולן לא נתן אלא על ידי ייסורין, ואלוהן תורה וארץ ישראל ועולם הבא. תורה מנין דכתיב, אשרי הגבר אשר תיאסר אלויה, וגומר. מה זה וגומר? ומתורתך תלמדנו. ארץ ישראל מנין דכתיב, וידעת עם לבביך, כי כאשר ייאסר איש את בנו, השם אלוהיך מייסרקה, וכתיב בתרי, כי השם אלוהיך מביאך אל ארץ טובה. העולם הבא מנין, דכתיב, כי נר מצווה ותורה אור, ודרך חיים תוכחות מוסר. כלומר, כדי להגיע אל החיים, החיים העליונים, עולם הבא, צריך לעבור דרך ייסורים, תוכחות מוסר, ייסורים. מי אמר שהוא צריך להביא מהתורה? אז הוא הביא לך לא מהתורה, הוא הביא לך מהנביאים. אז מה? מה קרה? זה לא אותה רמה. נכון, ואז מה? יש לשאול, למה ניתנו אלו מתנות על ידי ייסורים? כן, לכאורה, אתה רוצה לתת לי מתנה, אז תיתן. מה צריך ייסורים? מה אתה רוצה? מוסר בתנך פירושו ייסורים. מוסר בני, מוסר השם בני אל תמאס. ואהבור, שאום מוסר, מה זה מוסר? אז אתה אומר, אתה מקשה על התנך מהרב עובדיה, יפה. זה דרוש, זה לא הפשט. המילה מוסר בתנך פירושה ייסורין. זה המשמעות של המילה מוסר בתנך. מה אני יכול לעשות? כן, זה המשמעות. שחררו, כן. ודאי. רק בעברית מודרנית, המילה מוסר זה הכוונה דברי תוכחה נו נו נו. אבל זה לא המשמעות בתנך. בסדר? מה? מוסר זה בעברית מודרנית. בעברית מודרנית מוסר זה ערכים. בעברית תנכית מוסר זה ייסורים. אז איך נקראים הערכים בתנך? בתנך, איך אומרים ערכים בתנך? פחדים, אה? לא, שמיים. בסדר, לא, התשובה היא, נכון, לא צריך לפחד. התשובה היא שהערכים בתנך נקראים במילה שמיים. כן, תכון, שמיים זה עולם הערכים. טוב, מה? מה, מן השמיים דיברתי עמכם, למשל. יש לשאול, למה ניתנו אלו מתנות על ידי ייסורים? כבר בארנו, כי הייסורים זיכוך הנפש, ולכך כאשר ישראל קנו מעלה נבדלת מן הגוף, צריכים קודם מרוק וזיכוך הנפש, עד שראוי לקבל המעלה הקדושה. הדבר זה דומה לייסורים של אהבה, כמו שאמרו, כי כל אשר חפץ בו השם יתברך מדקו בייסורים, וכמו שפירשנו לפני זה. זאת אומרת, שמי שמקבל תורה, או מקבל ארץ ישראל, או מקבל עולם הבא, מקבל מעלה בנפש שלא הייתה לו מקודם. זאת אומרת, זה זיכוך. הוא זקוק לזיכוך כדי להתאים את עצמו אל אותה המעלה. ולכך אמר, שלוש מתנות טובות נגד שלוש מדרגות של קדושה. שימו לב שפה הוא כן מביא את המילה טובות שהוא החסיר אותה מקודם. וזה, כי ארץ ישראל היא קדושה, ולא היו ראויים ישראל על מדרגת הקדושה הזאת שהנחלו ארץ הקדושה הנבדלת, עד שהגיע להם האיסורין שהיה להם זיכוך הנפש על ידי סילוק הגוף על ידי האיסורין עד שראויים לקבל מעלת הקדושה. אמנם הארץ בעצמה היא גשמית, רק שיש לה קדושה. ויותר על זה, אגב, זה מעניין, כשהגיעו תלמידי רבי נחמן מברסלב לארץ ישראל, אז הם שלחו מכתב אל רבם. אמרו, באנו אל ארץ הקודש, וראינו שזה אדמה. איך זה יכול להיות? ארץ ישראל זה... כל כך דיברו על ארץ ישראל. פתאום מגיעים, זה אדמה. הם לא ידעו איך לאכול את זה. ואז רבי נחמן מברסלב כתב להם בחזרה. אמר להם, אמנם היא נראית כמו אדמה, אבל היא במקום מיליון מאות. זה ככה הוא אדם. בכלל, יש סיפור, אם כבר נדבר על רבי נחמן, שרבי נחמן נתן דרשה שלמה על העלייה לארץ ישראל. והוא אמר שבימינו קל לעלות לארץ ישראל, זה לא כמו שהיה פעם, היום יש אוניות ויש דיליג'נסים ויש כל הדרכים, כולנו צריכים לעלות לארץ ישראל. והוא נתן דרשה שלמה על זה. בסוף הדרשה ניגש אליו רבי נתן תלמידו, אמר לו, כשכבודו אמר ארץ ישראל, למה התכוון? ענה, כוונתי כפשוטו, לבתים והחצרות שבטבריה, צפת וירושלים וחברון. כותב רבי נתן, אז הבנתי מכותלי דבריו שכוונתו שנהיה כולנו בארץ ישראל. זאת אומרת, הוא יכול היה להמשיך לדרוש שנים על גבי שנים על הערך של ארץ ישראל, ואף אחד לא היה מבין על מה הוא מדבר, עד שרבי נתן שאל אותו מה זה. אמר לו, זה המקום הזה, הגיאוגרפי. כן, זה... ודאי. פשוט, אתה לא יודע מה זה יהדות של גלות. יהדות של גלות, ארץ ישראל, מקדש, זה מושגים מרוממים. מה קרה לאתיופים? לא, יותר מזה, בעלייה הראשונה, כשעדיין היו קבוצות שבאו בסוד מאתיופיה, היה, אז לקחו אותם, את הקבוצה הזאת, לטיול בארץ, הביאו להם מדריך, אוטובוס והכל, ואחרי שלושה ימים שהם נעים בארץ, אחד הזקנים כעס מאוד, ולא הבינו מה הוא רוצה, כי הוא דיבר אמהרית, זה לא בדיוק הבינו. עד שבסוף התברר ש... הוא כועס, כי זה כבר שלושה ימים שאנחנו בארץ ישראל, ולא עלינו אל בית המקדש להקריב קורבן תודה. אגב, מה שקרה בעקבות זה, סיפור מעניין מאוד, שהסבירו לו, אחרי הרבה זהירות, כי הבינו שזה רגיש, הסבירו לו שבית המקדש נחרב. האיש קרא את בגדו, ישב על הארץ ובכה. בשבילו זה היה חורבן המקדש עכשיו. טוב, אז התחלנו כבר עם ארץ ישראל. מה עם תורה ועולם הבא? טוב, זה לפעם הבאה, שלום.